טוב, אנחנו נתחיל בעזרת השם. זוהר פרשת פרה, רציתי להתייחס דווקא לחלק של הפרה, של פרה אדומה, בשיעור הזה, יותר מאשר לפרשה של כתיסה, וננסה להבין כמה דברים בסייעתא דשמיא מהעניין הזה. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. בזוהר הקדוש, בראיה מהמנה, ראיה מהמנה זה כשמשה רבנו מדבר ומתוך גרונו מדבר את השכינה, הוא נקרא הרועה המאמין, הרועה הנאמן, רועה האמונה, אומר משה רבנו, שזה בעצם רבי שמעון בר יוחאי, ושכינת תתאה איהי פרה. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי מכנה את הפרה האדומה, שכינתה, שכינה תחתונה. כלומר, השכינה היא בעצם הפרה. אדומה, מסיטרה דגבורה, אדום מצד הגבורה, מצד הדין. למה? כי כשאנחנו מטפלים בנושא צריך להביא את הקונטרה, את הכוח שהוא באותו סגנון. הנושא העיקרי כאן זה לתקן תומת מת, ולכן צריך כוח שהוא מצד הגבורה, מצד הדין, ולכן זה צד האדום. הצבע האדום בחיים שלנו בעולם הזה, כשדבר מופיע בצבע אדום, משמעות הדבר שהאלמנט הזה מושך את הכוח של האנרגיות. לכן הצבע האדום הוא קולט הרבה דברים, קולט הרבה כוחות, הוא צבע של החיים, ובעצם זה כאילו להחזיר חיים במקום שחסרים חיים. תמימה, אומר הזוהר, מציטרה דחסד. תמימה זה שלם, שלמות. כלומר, יש פרה שהיא שכינה, אדומה שהיא מצד הגבורות, תמימה שהיא מצד החסד, מצד התמים, מצד השלם, שזה בעצם רצון להשפיע, נתינה. דרגה דאברהם, אומר הזוהר, דאיתמרבה, התהלך לפני והיה תמים. על מי נאמר תמים בהתחלה, לפני יעקב? על אברהם אבינו, התהלך לפני והיה תמים. כלומר, ההתהלכות של אברהם אבינו היא בעצם התהלכות לא של בן אדם, אלא של חסדים בעולם. מה זה התהלך לפני? החסד שלך, שאתה מייצג אותו, צריך לזרום בעולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו. אשר אין במום, אז תראו, הזוהר לוקח את כל החלקים של הפסוק, מה זה אשר אין במום? מסיטרה דעמודה דאמצעיתה, אומר כאן זה כבר האמצע, צד האמצעי, הקו האמצעי, שהוא התפארת, שהוא האיזון. זה נקרא בלתי מום, אין מום באמצע. המומים הם רק בצדדים, כשהדבר הוא קיצוני הוא תמיד בעל מום, כשהדבר הוא מאוזן אין בו מום. אז מלמד אותנו הזוהר בעצם את כל הסודות האלה. אשר לא עלה עליה עול, מה זאת אומרת? הפרה שלא עלה עליה עול, מסיטרה דשכינתא אילאה, כלומר זה כבר שכינה לא תחתונה אלא שכינה עליונה, כלומר בינה, דאי היא חירו, כלומר עולם החירות, עולם החיים, עולם ששם אין כבר עניין של עבדות. אז לא עלה עליה עול, העול זה בעולם שלנו, אבל כשאתה עולה למדרגה עליונה לעולם החירות, אין שם עול. העולם של החירות נקרא בעצם עולם הבא, עולם הבינה, עולם של מקום שהוא למעלה מהמידות האנושיות של הטבע, כלומר למעלה משבע בחינות תחתונות. ובאתר דאי היא שאלת, במקום שיש המדרגה הזאת העליונה, לתרשו לסיטרא אחא לשתלתא, כן? לא שטן, לא משחית ולא מלאך המוות. כלומר, באותה מדרגה שהפרה אחרי כל המנגנון שלה, כלומר, פרה אדומה, תמימה, שאין בה מום, שלא עלה עליה עול, אם יש לה את כל המדרגות האלה, בעצם מה בנינו כאן? קומה שלמה של בניין שמעלה אותנו אל המדרגה שהיא נקראת עולם החירות. בסדר? זאת אומרת, שבלי להתבלבל עכשיו במונחים של הקבלה, זה לא צריך להפחיד אתכם, פשוט מאוד, הזוהר אומר לנו שכדי להגיע לתיקון, צריך בעצם להגיע לשלמות, צריך להגיע לאיזון, ולכן צריך לתקן את כל החלקים של האדם. מצד אחד את הגבורה שלו, מצד אחד את החסד שלו, מצד אחד את התפארת שלו, ואז כשהכל מאוזן ומתוקן, אז המדרגות עולות בעצם למדרגה רוחנית, שהיא עולם החירות, כלומר עולם הבא, עולם הבא נקרא החירות, חירות ממלאך המוות, חירות מהשטן, חירות מכל מיני מנגנונים שליליים שיכולים לבוא ולחבל בתהליך. כלומר, שבוע טוב. מחילה שלא הודענו את השעה, אבל רק עכשיו התחלנו, לפני דקה. אני רק מזכיר למי שהגיע ממצפה. אנחנו עכשיו מתעסקים בעניין של הפרה, והזוהר מתייחס לפרה לכל הפסוק. בעצם הוא לוקח חלק מהפסוק, והוא מפרק את כל החלקים של הפסוק, והוא אומר, כן, שכל הבניין הזה, למשל, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, אז אדומה זה לשון של מצד הדין, תמימה מצד החסד, אשר אין במו מצד האמצע, אשר לא עלה עליה עול, זה המדרגה של עולם הבא. זאת אומרת שהזוהר מפרק את כל הפסוק לחלקים חלקים, והוא אומר בעצם שהאדם שרוצה להיטהר מטומאת מת, צריך בעצם להיטהר מכל המנגנון של חסד, גבורה ותפארת, וברגע שהוא מאוזן בחיים שלו, אז הוא בעולם החירות, בעולם הבא שנקרא אלמא דחירותא, אלמא דחירו. אז אנחנו עכשיו בהמשך, עניין פרה אדומה הוא בעצם חזרה לחיים. כן? לא לשכוח את זה, זה המנגנון העיקרי בפרשה. הרי אנחנו מתקנים בזה את המוות. מתי הגיע המוות לעולם? המוות הוא לא חלק מהבריאה, נכון? אלא הוא אחרי החטא. ברגע שהיה חטא של עץ הדעת טוב ורע, ביום החולך ממנו מות תמות, אבל לפני זה לא היה אמור להיות מוות בעולם. אז בעצם יש מוות, 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 מוות. היה חיים, פתאום מוות, 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 מוות. עד מתי? עד שמופיעה פרה אדומה. פרה אדומה בעצם מחזירה את המנגנון הטבעי של הבריאה, שזה חיים בלי מוות. כלומר, תיקון המוות, תיקון התומעה של המת. אז עוד פעם, מה זה הפרה? אז הפרה הזאת בעצם, זה מה שבאנו ללמוד היום בזוהר, מה, איך פועל הדבר הזה? מה זה החזרה הזאת לחיים? איך זה מחזיר אותנו למדרגה של חיים? אז בפשט, הפרה זה האימא של העגל. כלומר, החטאים שהם בעגל זקוקים למדרגה שהיא למעלה מן העגל, כלומר, השורש של העגל זה הפרה. נכון? זה כמו שהאימא באה ומתקנת את מה שעשה הילד. כלומר, כשיש בעיה בילד, מה זה הילד? זה לא סתם ילד, זה התוצאות, זה המעשים שלנו. אם יש בעיה במעשים שלי, אני צריך לטפל במעשים שלי או בשורש של המעשים? בשורש. אם אני מטפל במעשים, לא עשיתי כלום. אז אני חייב לחזור לשורש. איך חוזרים לשורש? מחפשים את האימא של הבעיה. האימא של העגל זה הפרה. אז ברגע שאני מוצא את הפרה בחיים שלי, יש כפרה, יש אפשרות לכפר. בסדר? אז זה חזרה לחיים. זוהי נקודת החזרה אל החיים. חזרה אל הבניין שבסוד הפרה. מה זה פרה? פריה ורבייה. לכן קוראים לה פרה. הוא פרה ורווה. כלומר, הפרה היא לשון פוריות. גם הפרי, כן? הוא בעצם פירות. פירות יכולים לכתוב כמו פרות. זאת אומרת, כל הפריה והרבייה, כל החיים, כל סוד החיים, כל סוד הנתינה, זה בעצם סוד הפרה. הפרה בעצם היא לא סתם פרה, אלא היא משחזרת את המנגנון הבריא שלנו, שהוא הרצון לתת חיים. זה הטבע האמיתי של האדם. הוא רוצה להיות כמו האלוה, באיזשהו מובן מסוים, וגם הוא להיות משפיע חיים. לכן הפרה הזאת מקשרת אותנו אל הטבע הנכון והבריא שלנו, להשפיע בעצם חיות, להשפיע חיים, ולכן היא מלשון פריה ורבייה. שבוע טוב. על ידה מתברר בדיעבד, כי מה שקרה בכל ימות עולם, הוא תהליך אחד גדול שחזרה מן הנפילה למוות, שבאה אחרי חטא אדם וחווה, אל החיים הנצחיים. אז אנחנו בעצם עכשיו חוזרים למדרגה של החיים, למנגנון החיים. זה מה שבא לעשות הפרה באופן כללי, וכמובן שזה דבר מרכזי וחשוב מאוד להבין את זה, הפרה מחזירה אותנו לפרו ורבו. כן, למדרגה הראשונה האמיתית הבסיסית של החיים שלנו. אנחנו מאוד 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 דומים לאלוה, מהמנגנון הזה אנחנו רוצים לתת חיים. פרה אדומה היא סוד הגבורה והשמחה. למה גבורה? כי היא אדומה. אדומה אמרנו בזוהר שזה מסוד הגבורות. אבל הגבורות מביאות איתן גם שמחות. תדעו לכם, אדם שאינו גיבור לא יכול להיות שמח. כן? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. עשיר זה שמח בחלקו. הגיבור הוא כובש את יצרו. ברגע שאתה כובש, אז נולדת השמחה. כלומר, השמחה היא גם תולדה של כיבוש. כיבוש של יצר, של התפשטות יתר על המידה. והגבורה נותנת לך את התחומים. ברגע שיש לה את התחום שלך, אז השמחה נולדת. תמימה היא באדמימות. שלא תהיה עוד שום שטות וסטייה בישראל, כי כל שוטה הוא בעל מום, או כל סוטה הוא בעל מום. כן, הסין והסמך, סליחה, כן, הסין והסמך אותיות מתחלפות, זאת אומרת כל השטות זה בעצם לשון של סטייה, ולכן היא צריכה להיות שלמה, היא צריכה להיות אדומה באדמימות כוללת, תמימה. אמרנו תמימה זה מצד המה, מצד החסד, נכון? שיש לך בעצם חסדים, תשימו לב מה עשמנו קודם, את הגבורות לפני החסדים כאן. זאת אומרת, נתנו כאביכול שטח, בנינו את הריבוע שלתוכו נוריק את השפע של החסדים. כאילו בנינו שטח, בנינו כלי שעכשיו יתמלא בחסדים. ככה בונים, נכון?
למה זה לא עובד ככה?
למה זה לא עובד איפה? בחיים? נכון, עולם חסד ייבנה, אבל כשעולם חסד ייבנה זה הרצון האלוהי. אבל איך זה נבנה? חייב שלתת לו גבול כדי שהוא ייבנה. אז זה הסוד. נכון שיש אור שבא ממעלה למטה, זה האור.
הגבורה צריכה להיות לפני החסד.
נכון, הגבורה היא לפני החסד בעולם שלנו. אנחנו נולדים כגיבורים, אנחנו נולדים בגבורות, כי הרי ילד שנולד מה הוא? הוא רק רצון לקבל. אז נכון שהחסד הוא האידאל, אבל כדי להגיע לחסד הזה אתה צריך לבנות גבורות, לבנות שטח. ולתחם את החסד שעתיד לבוא בגלל השטח, בזכות השטח. אם לא עשית את זה, אז החסד בעצם הולך לשום כיוון. הוא מתפרץ, אין לו את הגבולות שלו הנכונים. אז הגבול כבר של החסד לא נכון, יש לך עכשיו בעיה. לכן עולם אומנם חסד ייבנה, אבל כדי שהוא עולם חסד ייבנה, אתה תבנה לו כלי. קיבול מתאים לאותו חסד שיבנה. אז יש אור שבא ממעלה למטה, אבל הכלי הוא בעצם ממטה למעלה. ואז זה נקרא אור חוזר. אם אתה לא פועל בצורה כזאת, החסד סתם הולך לאיבוד. וזה חסד שהופך להיות סכנה גם. כי ריבוי חסד, כן, יכול לי, חס ושלום, ללכת לסכנה. ראינו את זה בכל מיני גילוי עריות, שזה בעצם העניין של החסד, שהוא יותר מדי בלי גבולות. נכון.
למה בספירות החסד הוא לפני הגבורה?
בגלל שהספירות הן ממעלה למטה, זה אלוהי. אבל כשאנחנו בעצם נכנסים, למשל כשאנחנו מתפללים, אנחנו נכנסים מהמלכות, נכון? אנחנו עולים. זאת אומרת שהבנייה היא בנייה אלוהית, אבל אנחנו צריכים להכשיר את השטח לאותה בנייה, תמיד. אבל תמיד זה האור האלוהי שימשיך את המהלך. כלומר זה ירד בסופו של דבר. לא בגלל שבנינו כלי, חסמנו את השפע, אלא להפך. החסד תמיד יהיה גובר, ותמיד יהיו חיים בעצם. כי זה בא מלמעלה. אז נכון שאנחנו מסתכלים על הספירות, אז העניין הוא קטר, אז למה לא קטר? גם כן, קטר זה הראשון. אבל זה הבניין האלוהי. הבניין האלוהי הוא ממעלה למטה, הבניין האנושי לקבל את הדברים, זה תמיד ממטה למעלה. כמו כוס שמתמלט, נכון? אנחנו ממלאים אותה ממעלה למטה, אבל כשהיא מתמלאת, אנחנו רואים שהיא מתמלאת ממטה למעלה. למה? כי הכלי כבר עשה את העבודה הפוך. אז לכן זה נקרא שלא יהיה בעל מום. אשר לא עלה עליה עול, היא סוד החירות והחופש. כלומר, לחפש את המדרגה הזאת של החופש, החופש האמיתי. לא להיות תחת שליטה של מדרגה שהיא זרה לך. להיות ממש בחופש האמיתי, גם בדיבור שלך, גם הביטויים שלך לחפש את החופש, לא להיות תחת שליטה של מישהו. אנחנו באים מעולם החירות. עם ישראל הוא עולם של חירות, לא עולם של עבדים. אנחנו לא עבדים בשורש שלנו, אנחנו באים מעבר לנהר. אנחנו מעבר, לכן כל מי שחז ושלום נכנס לעבדות, הוא כופר במידתיות האמיתית של ישראל. לכן הוא לא יכול להיות עבד לעולם, אין עבד עולם בעם ישראל. נכון? ביובל יצא לחופשי, ובשביעית יצא לחופשי, תמיד חוזר לחופשי. למה? כי הוא בא מהחופש. אז זה צריך להיזהר מאוד. אנחנו מדברים על הפרה, אבל אני עכשיו הכנסתי את הפרה אלינו. כלומר, כל הסגנון, המנגנון של הפרה הוא סגנון ומנגנון של האדם עצמו כדי לצאת ממדרגת המוות, את הדברים שעושים לו את המוות, ולחזור למדרגה ולמנגנון של חיים. אז עוד פעם, הפרה זה אנחנו. אילו כוחות אנחנו צריכים לפתח בתוכנו, שכתובים כאן ברמז בפרה, כלומר אדומה, תמימה, שלא עלה עליה עול, וכו' וכו' וכו', והמנגנון הזה מחזיר אותנו להיות פרה ורווה, פריה וריביה. כלומר, נותן חיים. כי על ידי הפרה האדומה, ניתן לברר את האמת הגדולה שאין עוד מלבדו. כלומר, הפרה באה וגורמת הבנה, הפנמה, שבסופו של דבר, כל התהליך הוא תהליך של אחדות אלוהית אחת כוללת. לא של ריבוי פרטים. כלומר, עוד פעם, מה זה חטא העגל? ירידה לפרטים. הפרה אמרנו שזה השורש של העגל, נכון? במציאות, זה האימא של העגל. כלומר, כשאני חוזר למציאות העליונה, אני הולך לאחד. העגל הוא כבר בשניים. לכן, עשה לנו אלוהים אשר ילכו ברבים לפנינו. אבל כשאנחנו חוזרים לאחד, אנחנו חוזרים לפרה. הפרה זה בעצם האחדות האלוהית הזאת. ולכן, אנחנו מבינים שאין עוד מלבדו. הפרה האדומה היא התרופה למחלה שהופיעה עם סילוק החיים, התומעה החמורה ביותר אשר החלה בחטא אכילת עץ הדעת טוב ורע, תומעת המוות, מתבטלת ומפנה את מקומה לטבעם הבריא של החיים. זה מה שגורם העניין של פרה אדומה. פרשת פרה היא בעצם הסוד הגדול של גמר התיקון. זה גמר התיקון. אנחנו מחכים לפרה העשירית של מלך המשיח, כדי לגמור את כל התיקון. כשאין לנו את אפר הפרה, בעצם זה כאילו לומר לנו, לא שאין לנו את החומר, אין לנו עדיין את השכל, את המושכלות הזאת, להגיע למדרגה של חזרה לאחדות. אנחנו עדיין בעולם של פירוד, בעולם של פיזור. ואמרו חז"ל, כי לעתיד לבוא, יגלה השם יתברך את כבודו לישראל ללא לבושים. ואם כי כבר עכשיו נמצאת מדרגת החיים המקורית, עכשיו כבר, אני מדבר איתכם עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא ישתנה לעתיד ממה שהוא עכשיו, הוא תמיד אותו אחד. אז כבר עכשיו הוא במקור שלו כפי שהוא תמיד יהיה, וכפי תמיד שהוא היה. אז מה החידוש? אלא שזה יגיע אלינו, שאנחנו נבין את המדרגה הזאת. אלא שאינה בינתיים כי אם בעומק הנשמה הישראלית, כלומר בסגולה, בכיסוי ולא בגילוי, והלבושים הם התורה והמצוות, ואי אפשר להגיע אל עומק הרצון של השם יתברך, כי אם דרך הלבושים. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בעולם של לבושים. הלבושים הם בסוד השניים. כדי להגיע בעצם אל התוכן, אני צריך לעבור דרך הלבושים. זה המנגנון, אני נמצא בעולם כזה. בעולם של מלבושים. בעולם של כיסויים. עולם שנקרא עולם מלשון העלם. ומעלים את האור האלוהי בתוכו. אז אנחנו חייבים ללכת דרך הלבושים, עוד פעם, דרך הכלים, דרך המידות, דרך הגבורה, כדי להגיע אל התוכן של המלך. כשאתה רואה את המלך מבחוץ, מה אתה רואה ראשונה? את החיצוניות שלו. לכן בעולם שלנו, הקליפה קודמת לפרי, גבורה קודמת לחסד. למרות שהחסד עליון מהגבורה, אבל כדי להשיג אותו, לקבל אותו, צריך מנגנון מלובש. ולכן הלבושים, וזה נקרא ויקחו אליך פרה, שהיא כאמור סוד החיים, אלא שלעת עתה מלובשים הם בלבוש התורה ובמצוות. אבל לעתיד לבוא, יופיעו הדברים בהתפשטות מן הלבושים. ככל שאנחנו מתקדמים בהיסטוריה, אנחנו נוריד את הלבושים מהתורה. מה זה אומר? שאנחנו נלמד יותר ויותר את המקור הפנימי של הדברים, לא נצטרך לחלק המלביש של התורה, שנקרא בעצם הפשט והמצוות. לאט לאט אנחנו מתקרבים למדרגה עליונה מאוד, פנימית מאוד של תוכן. כמו דאיתא בגמרא, בנידה סמך א', מצוות בטלות לעתיד לבוא. הגמרא אומרת לנו, מה זה מצוות בטלות לעתיד לבוא? כי עכשיו אנחנו עושים את המצוות כי זה המעבר ההכרחי להגיע לאור. אבל כשנגיע לאור כבר לא נצטרך את המצוות, זה היה רק אמצעי. ובזה מתברר קצת טעם פרה אדומה. זאת אומרת שהפרה אדומה מחזירה אותנו לגמר התיקון. מובילה, מראה לנו ניצוץ, הערה קצרה של גמר התיקון. כי פרה רומזת על החיים המבוררים, זה כבר עניין של בירור. ואדומה מורה על הצבע האדום שהוא רמז לכוח החיים, דם. תמימה, דהיינו תמימה ושלמה באדמימות, דהיינו שלא נחלש כוח שום איבר שיש בה, אשר אין במום, כלומר שאין בחוכמת ישראל שום חיסרון, כי אם חוכמה מבוררת ועליונה, אשר לא עלה עליה עול, היינו שהתברר בדיעבד כי מעולם לא ישראל באמת תחת שום שעבוד, רק השם יתברך תמיד משל עליהם לבדו. אבל אנחנו חיינו וחווינו את השעבוד, אבל זה הכל אילוזיה, זה לא היה אמיתי.
מצוות ותלות עתיד לבוא, אחד העיקרים של היהדות זה שזאת התורה לא תשתנה.
נכון.
אז איך במציאות של...
יפה, כי אתה עכשיו עשית בעצם לבד את הטעות שכולם עושים. תורה ומצוות. אנחנו חושבים שתורה זה ספר של מצוות.
זה גם.
אבל לא, לא, זה לא גם ספר של מצוות.
613 מצוות.
לא, לא, לא. אם אני שואל אנשים ברחוב מה זה תורה, מה הם יגידו לי? מצוות. זה לא נכון. אם לא, לא היינו מפרקים בדיבור שלנו תורה ומצוות. זאת אומרת שקיים תורה ויש מצוות. התורה היא בעצם הנר. כי נר מצווה, האור. כי נר מצווה ותורה אור. כשאתה קונה נר במקולת, זה בשביל הנר או בשביל האור שאתה רוצה להדליק? בשביל האור. אתה לא אוכל שעבה. נכון? אתה רוצה אור. המצוות שלנו היום זה הנר, אבל אנחנו חייבים אותן, כי אנחנו בעולם הזה. אבל לעתיד לבוא, כשנשיג את האור, כשהאור כבר יתגלה, לא נצטרך לעבור דרך המדרגה הזאת. כמו בעולמות העליונים. בעולמות העליונים, המלאכים לא עושים את המצוות כפי שאנחנו עושים אותן כאן. אבל הם מקיימים גם כן מצוות. הקדוש ברוך הוא בעצמו מקיים מצוות, אבל לא באותה צורה שאנחנו מקיימים כאן. זאת אומרת ששם זה מבורר, אצל המלאכים יש תורה פנימית יותר. התורה הפנימית שלמעלה תהיה גם למטה.
קיים את המצוות בצורה יותר פנימית.
נכון. זה לא יהיה כמו שאנחנו מקיימים אותם היום. העסק בפרה אדומה הוא לתקן קלקול העגל. כמו שאמרו חז"ל, תבוא פרה ותכפר על העגל. ומדובר כאן ברמז בחטא מכירת יוסף. כן? גם כאן אנחנו נכנסים לעניין של מכירת יוסף. שהוא אחד מגורמי העבירה של עשיית העגל. וזהו מה שזרק משה רבנו עליו השלום טס של כסף. להעלות ארונו של יוסף מן היאור. כשמשה היה במצרים, כשכולם התעסקו ביציאת מצרים, משה הלך ליאור כדי להוציא מן היאור את יוסף. הוא זרק טס שכתוב עליו עלה שור. וזה היה כוונה של יוסף. יוסף הוא נקרא שור, בכור שורו הדר לו. והיה כתוב עליו עלה שור. וכשהוא זרק את הטס, השור עלה. כלומר, ארונו של יוסף צף. הוא היה גנוז בתוך היאור, בתוך הנילוס. אותו טס ממש, לקח מיכה וזרק אל תוך האש כשהם עשו את עגל הזהב. גם שם הוא זרק את העלה שור, מה יצא? שור. עכשיו בתבנית שור, כלומר העגל. העגל זה היה תבנית של שור. ובזה שפיר כתרגה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא. ומה אמרה מידת הדין? הלא גם אבון העגל בא עבור אבון מכירת יוסף. זאת אומרת שזה היה בעצם כתרוג. איך הגיעו למדרגה של העגל? בגלל שמכרו את יוסף. תמיד הרשימו של המחירה הזאת עוקב אחרינו, כי כנראה עוד לא תיקנו. הרי כשדבר מתוקן הוא כבר לא חוזר. אז אנחנו משחזרים כל דור ודור את מחירת יוסף. ואין לך עבירה שאין בה מחטא העגל. זאת אומרת שאין לך עבירה שהיא לא קשורה איכשהו למחירת יוסף. צריך להיזהר מאוד. מה זה למכור את יוסף? אנחנו כנראה מוכרים יוסף הרבה פעמים בזמנים שלנו גם. ואין להם תיקון לישראל באותו אבון, ככה אמרה מידת הדין חז ושלום, לכן הקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה, וזאת פרה אדומה. אז איך כן מתקנים את חטא יוסף? על ידי פרה אדומה. ת, תבוא האם ותקנח צועד בנה לתת מקום לתיקון. מה זה אומר במציאות? איך אפשר לתקן חטא העגל על ידי הפרה אדומה? מה זה אומר לדעתכם?
תשובה.
איך? תשובה איך? יפה מאוד. בשורש העליון, בתשובה, כמו שאתה אומר, אבל בעולם הבא, בתשובה העליונה, אין פיזור בין האחים. אין שנאה בין האחים. השנאה יכולה להופיע רק בתחתונים. בשתיים. באחד אין פירוד. לכן, איך אנחנו נגיע, גם אנחנו, לאהבת ישראל, כשאנחנו אומרים שאנחנו צריכים להגיע לאהבת ישראל, ואהבת לרעך כמוך והכל, קשה להגיע מפה. אתה חייב את זה לקשר לזה כדי להבין. לכן את הבית תקשר לאלף, וזה נקרא עולם הבא. זה המדרגה. אם אתה לא חי במדרגה הזאת של בית שהולכת לכיוון האלף, אתה תמיד תהיה רק באלמה דה פירוד החס ושלום. בעולם הפירוד אתה תמיד נתון לחטאים. אדם שלא חוטא זה בגלל שהבית שלו הוא מצליח לגלות בתוכה את האלף. אז הוא תמיד באחדות.
העולם שלנו היום הוא עולם של פירוד. אי אפשר להתעלם מזה ולהגיד...
נכון.
בעולם הבא.
נכון. לכן מה זה העולם הבא? לא לעזוב את העולם הזה. עוד פעם, אנשים שמתבלבלים מה הם חושבים, מה זה עולם הבא? זה להתפרד מהעולם הזה, כמו שאמרת עכשיו. זה לא נכון. כי מה זה עולם הבא? הנה, כתוב. זה בית, כלומר אני נשאר בעולם הזה, אבל מה אני מגלה בתוכו? את האלף. זה הסוד. לא עזבתי את העולם הזה. אם לא, הייתי אומר, עולם ה... רק האלף. לא אמרתי את זה. עולם הבא זה להיות כאן בבית, אבל לגלות את האלף בתוך הבית. לגלות את האחדות בתוך הריבוי. זה הסוד שלנו. זה נקרא התיקון. לכן זה האימא. וגם במתן תורה, כשהגיעו ישראל אל מדרגת החירות בחזרה, נאמר להם, אני אמרתי אלוהים אתם. דלה הוו מייטה. כלומר, הפסיקה המוות, נכון? במתן תורה. אלא שאחר כך, קלקלתם מעשיכם, אכן כאדם תמותון. אתם חוזרים כמו אדם הראשון. כאדם זה כמו אדם הראשון, תמותון, אתם עוד פעם נפלתם, שנפלו שוב אל סילוק החיים. וכאמור, על ידי סוד הפרה אדומה, ניתן להתאר מתאומת מת ולשוב אל שורש החיים. אלא שכדי לתקן החטא בשורשו, היה אל עזר הכהן צריך להיות בבחינת רואה. זה הסוד. כלומר, מישהו היה שוחט את הפרה? ממש. ואל עזר הכהן... בן אהרון מסתכל ורואה איך עושים את זה. למה? ממש כדוגמת מה שכתוב בבראשית, ויער, אבל הפעם זה אלוהים, את האור כי טוב. אומר הזוהר הקדוש, פירוש, כי ראיית השם התברך את הבריאה, כשהקדוש ברוך הוא היה מסתכל ורואה את הבריאה, הכניס בה, הראייה האלוהית הכניסה בה את האור כי טוב. תשימו לב, ויער אלוהים, בגלל שהוא מסתכל, אז האור כי טוב. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על מישהו או על משהו, הוא לא סתם מביט בדבר, אלא הוא נותן שם אנרגיה של חיים. ובכל מעשה בראשית כתוב, ויר אלוהים, ואז כי טוב. שהיה מכניס בכל פרט ופרט את האור כי טוב. וזה פירוש עיני השם אל צדיקים. מה זה עיני השם אל צדיקים? שהצדיקים זוכים גם הם, שיהיה להם כוח בראייתם, כדוגמת עיני השם כביכול. אז מה זה הצדיק בעצם? איך אתה מכנה צדיק לפי זה? זה שרואה את הטוב בכל מדרגה ומדרגה בחיים. כמו שהקדוש ברוך הוא כתוב, היר אלוהים כי טוב, אף פעם לא כתוב שזה לא טוב, רק לא טוב היות האדם לבדו. שם זה כבר מדרגה אחרת, זה האדם. וגם הם יכולים, הצדיקים, להכניס את בחינת האור כי טוב בכל מה שרואים, ולתקן בזה את כל הקלקולים בשורשם. כלומר, איך מתקנים תיקון בשורש? על ידי ראיית הטוב שהוא באותה מדרגה. זה חלק שבא מליקוטי ההלכות עכשיו, של רבי נתן. וזו בחינת פרשת פרה שקוראים אחר פורים. כי פרשת פרה אדומה הוא חידוש גדול שאי אפשר להשיגו. כמו שכתוב, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. כן? על ידה די כמתארים תומעת מת, כי עיקר החיים הוא בחינת נשמע ונעשה. כי נשמע זה בחינת הנסתר. זוהי בחינת הנשמה. אשר אי אפשר להשיגה. ונעשה היא בחינת הגוף. שזוכים להמשיך את בחינת הנשמע ולעשות ממנו נעשה. כלומר, איפה זה באותיות שלנו פה? איפה זה נעשה? זה הבית. זה נעשה. ואלף זה נשמע. אז הוא אומר לך פה, הפרה אדומה זה נשמע ונעשה. תבין שאתה צריך לחזור לשורש, ואז העשייה שלך תהיה שונה ממה שהיא היום. על ידי זה מתחברת הנשמה עם הגוף. זה בדיוק העניין, נשמה עם הגוף. רבי חיים, לא עוזבים את העולם הזה. כן, מי שאומר לך, אני דתי, אני רוחני, אני הולך למעלה, צריך להשפז אותו. כן? ומאירה בו, כן, זה עיקר החיים, כי עיקר החיים הוא הדעת. כלומר, מה זה העיקר של החיים? זה החיבור. בחינת והחוכמה תחיה. זה חוכמה שמביאה חיים, לא חוכמה שמנטל, כן, מוליכה אותנו סתם באוויר. דהיינו לדעת ולהשיג מה שהיה נסתר מאיתנו, שהוא בחינת הנשמה. ועל כן אי אפשר להתאר מתומת מת, כי אם על ידי בחינת פרה אדומה שהיא חוקת התורה. מה זה חוקת התורה? זה הבחינה הנשמתית, שאי אפשר להבין אותה. כלומר, אתה מתחיל בעצם את התורה ממדרגה שאתה לא יודע. אתם זוכרים את פורים? ומשה לא ידע. אם אתה מתחיל את התורה בידיעה שלך, אז מה זה התורה בעצם? זה עבודה שלך, מעשה ידיך, מעשה שכליך. אבל אם אתה מתחיל את התורה בלא ידע, בחוקה, אתה יודע שכל מה שיורד הוא אלוהי. אולי תבין כמה דברים בפנים, אבל זה התחיל ממנו. מדבר שהוא לא מושג. זה לא שכלי, זה לא רציונלי. וזאת הבעיה שלנו. בעץ הדעת ירדנו לעולם רציונלי. רצינו להיות רציונליים. זה נקרא עץ הדעת. לדעת איפה הטוב, איפה הרע. זה נכון, צריך לעשות את זה. אבל בשלב שניים. השלב הראשון זה קודם כל לדעת לטעום מעץ החיים. ולכן אומרים לנו חז"ל, אם אדם הראשון היה נכנס לשבת, טועם מעץ החיים, היה אחר כך יכול לטעום מעץ הדעת טוב ורע ולא היה קורה שום דבר. הבעיה שלנו, אנחנו מתחילים הפוך. רוצים קודם כל להבין, ואחרי זה להתחיל לעלות. ברגע שנכנסת למלכודת של ההבנה השכלית, אתה כבר לא רוצה לעלות. וזאת הבעיה של אלה שלומדים פשט וגמרה, ולא רוצים ללמוד קבלה. כי הם רוצים שהכל יהיה רציונלי. פה אני תופס משהו. הם חושבים שהם תופסים. וזה מלכודת.
עץ החיים לא מבטל את עץ הדעת?
לא, הוא לא מבטל. להפך, הוא נותן לו אפשרות לגלות בעץ הדעת את האחדות. זה עץ החיים, זה עץ הדעת. וזה לא מבטל, זה הכוח. החיים לא מבטלים את דעת האדם. הקדוש ברוך הוא לא מבטל את הבחירה החופשית שלנו, עובדה. זה הסוד. לכן אי אפשר להשיגה בשום אופן, והיא בחינת הנשמה, גבוה מאוד, בחינת נסתר הגבוה ביותר, שאפילו שלמה המלך עליו השלום לא השיג זאת. כמו שכתוב, אמרתי איך כמה, אבל היא רחוקה ממני. ודווקא על ידי בחינה זו, דווקא כשהיא רחוקה ממך, שהיא תורה גבוהה מאוד, בחינת הנשמה הגבוה ביותר, על ידי זה דייקה יכולים להתאר מתומת מת. כלומר, מה זה תומת מת בעצם? מאיפה זה נובע, לפי מה שהוא אומר פה? מהשכל, מזה שאתה רוצה הכל לתפוס ולהבין. זה נקרא תומת מת. כשאתה נוגע בתורה שהיא למעלה מכל ההיגיון הזה, גבוהה מאוד, כמה שיותר הוא אומר, אתה דווקא משם נתהר מהתומעה הזאת. מהתומעה השכלית הזאת. מתכלית הירידה. כי כל מה שהירידה גדולה ביותר, צריך להמשיך לצורך התיקון נשמע גבוה ביותר. תשימו למה הוא אומר פה. ככל שהירידה גדולה מאוד, שאתה רואה דורות שיורדים, מה אתה צריך להביא בעצם? תורה עוד יותר פנימית, עוד יותר גבוהה. כי אם לא, כבר אין תקנה למנגנון. אוי ואבוי, בדור שהוא ירוד, צריך תורה גבוהה מאוד. כי זה לא יספיק לתת להם תורה בינונית. להעיר למטה יותר.
זה בגלל שהוא מוכשר לזה
גם. נכון.
זה לא שצריך.
בוודאי, כי הוא כבר מוכן לקבל את האור הזה. על כן פרה אדומה, שהוא דבר נעלם מאוד מאוד, על ידי זה דווקא יכולים להתאר מתומת מת, כלומר, מתכלית הירידה. ועל כן כל מעשי הפרה היו נעשים מחוץ למחנה. למה מחוץ למחנה? מה? למה זה נעשה מחוץ למחנה? והיא מתמה את כל העוסקים בה. כי פרה אדומה היא חידוש נפלא כזה, הנמשך ממקום גבוה כל כך. מה זה חוץ למחנה? אני נותן לכם רמזים. זה מחוץ לגבולות שלי שאני תופס. זה חייב להיעשות בחוץ, להראות לך שזה בא ממקום גבוה יותר. אתה לא יכול לתפוס אותו. ולכן יכול להעיר בעולם העשייה אפילו מחוץ למחנה, גם בצד השני עכשיו, גם ממה שמחוץ לקדושה זה יעיר. בגלל שהלכת להביא תורה כל כך גבוהה מאוד, זה יעיר לך אפילו מחוץ למחנה שלך, כלומר אפילו בעולם נמוך יותר מהמחנה שלך. כי המחנה שלך הוא קדוש. ובעיסוקה היא מטמאה תאורים, עכשיו זה הפרדוקס שלה, כן? מצד אחד היא מטמאה את התאורים, זה פרשת פרה, כן? פרדוקס, כן? זה הפרדוקס שלה, שהיא מטמאה את התאורים ומטהרת את התמאים. כי כל העוסקים בפרה הם תמאים עד הערב. למה? למה הם תמאים? אל תסתכלו. למה הם תמאים? למה מי שמתעסק בפרה הוא תמא? לדעתכם, מה אתם חושבים? לפי מה שהוא הסביר עכשיו. מה? זאת אומרת שהוא יורד למדרגות מחמת שהם מורידים עצמם לירידה כזו לבחינת חוץ למחנה, להציל ולתאר את כל מי שנפלו ונטמאו בתומעת מת. זאת אומרת, זה כאילו האדם שמתעסק בזה, הוא עובד עכשיו בשביל עם ישראל, הוא מוכן להקריב את נפשו בשביל עם ישראל. אז הוא בעצם נטמא בגלל שהוא רוצה לעזור לשני. זה תיקון המוות, זה אהבה אמיתית בלי שום פשרות. בדיוק. נכון, ממש, לרדת למדרגה של השני, להתפשט, לעשות מה שצריך כדי להוציא אותו משם.
לכאורה ההפך, בגלל שהוא רוצה למסור נפשו, הוא יהיה הכי טהור, הכי קדוש.
נכון, אבל מה זה אומר? מה זה מסירת נפשו? בפשט, שהוא מת. אז הוא מת להחיות. כן? כמו שאמר, הנך מת על הנערה הזאת. אתה מת לחיות. כן? זאת אומרת שאתה מוכן למות כדי שעם ישראל יחיה. זה מה שאומר משה היום בפרשה.
אז זה
התומה. התומה זה תומת מת. אין לך תומה יותר גדולה מזה. כי אתה מסלק את החיים שלך בשביל שהשני יחיה. אבל לסופו של דבר זה תמה עד הערב. אל תדאג. אתה לא תהיה תמה אמיתי. זה לא תומה שנשארת. בסדר?
כל זה מסביר מה
ששלמה
המלך לא הבין. כי שלמה המלך הבין.
לא, שלמה המלך לא הבין הרבה דברים. כי אם לא, אז הוא היה כמוני. אני בטוח שהוא היה יותר חכם ממני, כן? הרבה דברים הוא לא הבין. אני, מה שאני לא מבין זה דברים קטנים. הוא לא הבין כנראה מדרגות, כן, היא רחוקה ממני. הוא דרך אגב לא אומר שהוא לא מבין. הוא אומר, אמרתי איך כמה. אני דיברתי על חוכמה, והיא רחוקה ממני. כלומר, איפה היא? לפי הזוהר, בשכינה התחתונה. והוא נמצא בחוכמה. כלומר, יש ריחוק ביניהם. מדרגה של ריחוק בין החוכמה של שלמה, שהיא גם כן חוכמת התאה, לבין הפרה אדומה שאומר הזוהר שגם היא שכינה תחתונה. ולכן יש מרחק ביניהם להבין איך לצמצם את המרחק הזה. זה סוד גדול, כן? אני לא ניכנס לזה עכשיו. כן? רצית להוסיף משהו? בפסיקתא דרב כהנא, פרה אדומה אומר זו בבל. תמימה זו מדי. תשימו לב עכשיו. אשר אין במום זה יוון. אשר לא עלה עליה עול זו מלכות הרשעה. כלומר, אדום וישמעאל של היום. עוד פעם. מה קורה עכשיו? אנחנו רואים שחכמים הביאו לנו עכשיו עוד מקום לפרה אדומה, שזה בעצם כל ההיסטוריה. כל הגלויות שהיינו בהן זה הסוד של הפרה. כלומר, אנחנו עכשיו מתקנים את כל הגלויות. עוד פעם, מה זה גלות? חוסר דעת. לא גלו ישראל, אלא בגלל חיסרון של דעת, כן? על כן גל העמי, על בלי דעת. זאת אומרת שכל הגלויות זה להחזיר עכשיו לעצמנו את הדעת על ידי פרה אדומה. תראו איך הם מתרגמים מה זה פרה אדומה. פרה אדומה זו בבל, פרה אדומה זו תמימה זו יוון, אשר אין בה מום זו יוון, אשר לא עלה לעול חוכמת הגלות הרשעה האחרונה. ויש להבין, מה העניין דלת מלכויות לפרה אדומה? ונראה שיש לפרש עניין מי חטאת באופן כזה, כי פרה אדומה היא דוגמה לארבע מלכויות. והיינו שהיא כוללת בתוכה סוד ארבע מלכויות. והנה ארבע מלכויות, יש להם שורש בקדושה. כל מלכות, כל גלות, איפה שגלינו, יש שם אור שעם ישראל צריך להוציא משם, נכון? בגלל זה היינו בגלות הזאת. ויש להן רמז בארבע נערות היוצאים מגן עדן. כלומר, איזה נערות, איך קוראים לנערות שיוצאים מגן עדן? גיחון, פישון, חידקל ופרט. נכון? כלומר, כל הגלויות יש להם רמז שאני צריך, ברגע שתיקנתי את הגלות שהייתי בה, נגיד יצאתי מגלות יוון עכשיו, אני מתקן עכשיו חלק מנהר שיוצא מגן עדן. מה זה הנהר שיוצא מגן עדן? זה החיים. להשקוט את הגן. ונהר יוצא מעדן להשקוט את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. פישון, גיחון, חידקל ופרט. כלומר, כשכאשר השתלשלו למטה מהשורש העליון, נתאהבו ונתגשמו יותר ויותר, עד שנשתכח השורש שלהם. הרב פה מסביר, שבעצם כשאנחנו יורדים מגן עדן, מהנערות, ולאט לאט זה הולך פה לאיבוד, לאן אנחנו מגיעים? לגלויות. זה מה שקורה. הגלות זה לא איזה כללה סתם. זה דבר שהיה בשורש ברכה, טוב, והוא ירד לעולם הזה וטעה בדרך, הלך לכיוון אחר, התלבש בלבושים לא נכונים, כמו שאומר הבעל שם טוב. מידה שהייתה בקודש טובה, ועשית ממנה פה צורך לא טוב. התנהגת בצורה לא נכונה עם אותה מידה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לך חוכמה, למשל, זה מידה טובה, ואתה פה משתמש בה כדי לגנוב. אתם מבינים? זה להלביש גניבה על חוכמה אלוהית שהשם נתן לך. אז ככה בעצם זה הגלויות. כל הגלויות זה שימוש לא נכון של אנרגיה אלוהית שהקדוש ברוך הוא נתן והוא טוב. ונעשו מתנגדות למלכות שמיים. עד שלמטה פתאום זה הופך להיות נגד מלכות שמיים. מאיפה האויבים שלך הכי קרובים? אמרתי לכם כבר את התשובה בשאלה. כן, בגלל שזה קרבה, בגלל שזה בא, קרוב מאוד, מי האויב הכי הכי גדול שלנו? המלאק. מאיפה הוא בא? הוא תאום, הוא הבן של רבקה. עשיו, זה תאום ליעקב. התאום שלנו, כן, אויבייך, כן, ומהרסייך, ממעייך, ממך יצאו. זאת אומרת שזה יוצא מאיתנו. הכוח השלילי שלנו, איפה נמצא בעצם? בנו. בוא נעזוב עכשיו את האמן החיצוני. איפה הכוח שבעצם יכול להרוס אותי? בתוכי. איפה הכוח שיכול לבנות אותי? בתוכי. ועליי לעשות את המאמץ להגביר את הכוח החיים שבי על כוח חס ושלום הצד השני. האויב הכי גדול של האדם מי זה? האדם עצמו. הוא צריך להיזהר מעצמו, לראות איפה לא ליפול למלכודת. בוודאי. נכון, נכון, בדיוק. כי האש שורפת חלקי הרע, כן? אז זה סליחה. כאשר השתלשלו למטה נתאבו ונתגשמו יותר ויותר, שנשתכח הכוח שלהם ונעשו מתנגדות למלכות, אך שורש הקדושה שבהם אינו עבד לעולם. כלומר, איפה שלא תלך, גם במדרגה רע יש שורש טוב, נכון? חייב, זה האלוהות שמחיה את המקום הזה. וזה שנאמר בעניין הפרה, ויהיבת להיקידת אישה, כך אומר הזוהר הקדוש. כי האש שורף את חלקי הרע, אז איפה? צריך להביא את זה לאש. ומתוך הבירור מתגלה שורש הטוב. כמו הגעלה. כמו שאנחנו עושים ליבון לפני פסח. נכון? שהוא נקי וזך. אז כשאני עושה את הליבון, בעצם אני חוזר לכלי המתוקן כמו שהיה בשורש. וכך הוא העניין בשריפת הפרה. האפר הנשאר אחר השריפה. מה קורה לאפר הזה? הוא רמז לשורש הטוב. כלומר, לא רק שחזרתי לאימא, קראתי לאימא פרה, נכון? מה אני עושה לפרה? שורף אותה. מחזיר אותה לאפר של פרה. אז תשימו לב, יש לנו את המילה פרה, וליד יש לנו את המילה אפר. אתם רואים מה ההבדל ביניהם? רק הה של פרה הפכה להיות א'. מה זה הה בעצם? לא. ה' זה עולם של פיזור, זה ארבע רוחות השמיים והכולל שלהם. כלומר, ה' זה עולם של פירוד. מה אני צריך לעשות מהעולם של הפירוד הזה? לחזור לעולם של אחדות, א'. וברגע שאני עושה את העבודה הזאת, חזרתי מפרה לאפר. וזה בעצם אותיות רפואה. זה הרופא, זה הברכה של האדם, מזה הוא לא יכול למות כבר. זה הסוד של חזרה לחיים. ולכן יש בפרה האדומה הכוח לטהר אפילו מתומת מת. תומת מת זה התומה הכי גדולה. מה זה תומת מת? עוד פעם, זה לא רק שאדם מת. תומת מת זה אדם שהוא במצב של דיכאון, הוא מת. ולכן צריך להביא מהר את האלף הזאת. אשר אין לה טהרה זולתה. כלומר, זולת מה? זולת המנגנות שאני אומר פה, תחזור מהר לאחדות המקורית שלך, לזהות הפנימית שלך, אל תלך לאיבוד, אתה נמצא בהה עכשיו. זה א' שהתפזרה והפכה להיות ה'. הסוד הזה של ה' אומר מהר"ל, כן, המהר"ל מפראג. זה הגלות בין גולה לגאולה, אתם זוכרים? גלה זה גולה עם ה' וגאל עם א', זה אותו דבר, אותו משחק. כן, והרבי מלובביץ' זצ"ל היה תמיד מחזיר את העניין הזה. ההפרש בין גולה לגאולה זה רק לחזור לאלף. כי על ידה ראויים לחזור אל השורש הקדוש של החיים. ואז חוזרים לחיים תרתי משמע בכל הבחינות. וקריאת פרשה זו עכשיו, למה קראנו את זה עכשיו, היום? מה הקשר? באה להודיע לישראל שיתארו באפר הפרה, תשימו לב, באפר הפרה, כתבתי בכוונה. לפי שבראש חודש ניסן, מתי זה ראש חודש ניסן? בקרוב, אנחנו עכשיו קרובים כבר, נכון? עוד שלושה שבועות זה פסח כבר, לא לשכוח. כן, אני מפחיד אתכם, בכוונה. מתחילים הרחוקים לעלות לירושלים. כלומר, מתחילים כבר לעלות לירושלים. היום יש לנו מכוניות, חוכמה. אבל לפני כמה דורות היינו מתחילים עכשיו כבר לעלות. בראש חודש, ניסן, מתחילים לעלות לירושלים.
לא רק פיזית.
לפיכך אין מפסיקים בין פרשת פרה אדומה לפרשת החודש. כלומר, זה צריך להיות סמוך. ועוד שאמרו רבותינו ז"ל, דורשים בהלכות פסח קודם הפסח 30 יום. ככה כתוב בפסחים.
לא רק פיזית.
ותמה לא היה יכול לעשות פסח. מה זה תמה לא יכול לעשות פסח? מה הוא תמה? תמה של מה הוא היה? תמה מת. כלומר, מת לא יכול, תגידו לי אתם, לצאת ממצרים, לצאת לחירות. פסח זה יהיה סתם לאכול במשפחה ולאכול מצות. הוא לא יצא לחירות, וזה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לחיות, לחזור לחיים בפסח. זה פסח אמיתי, זה סדר אמיתי. זה לא להיות עוד שנה עם המשפחה, סתם ולשבת ולהגיד ועוד פעם להגיד עד שיגמר ההגדה ויאללה אוכלים. זה להיות נגאל באמת, באלף. לכן אי אפשר לעשות הפסח עד אחר הזעה וטהרה של מה? של אפר הפרה אדומה. עכשיו הבנתם את הקוד. כל עוד ולא קיבלת את האלף מהאפר הזה, אתה לא יכול לצאת ממצרים, אתה תקוע במצרים. ולפיכך קוראים פרשת פרה, כדי שילמדו ישראל, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, ברוך השם, לתאר עצמם לפני הפסח, ואז יעשו הפסח בטהרה. איך אומרים אלה שלא זכו לפסח, איפה הם היו? שעשו בשבילם פסח שני, איפה הם היו? מה אומרת התורה? בדרך רחוקה. מרחוקה ממה? רחוק ממה? אחד אומר לי, אתה גר רחוק. אמרתי לו, מה, מרכז העולם זה ירושלים, אתה גר רחוק. איפה רחוק ממה? רחוק ממני, מעצמי. איפה אתה נמצא? האם אתם קרובים לעצמכם או רחוקים מעצמכם? תעשו חשבון נפש. ואחר כך פרשת החודש, לפני ראש חודש ניסן. מה זה חודש עכשיו? במילים, מה זה חודש? התחדשות. אם לא עשית את העבודה הזאת, אתה לא יכול להתחדש, אדוני, חבל על הזמן. הפסח יהיה, כמו שאומרים באנגלית, פס אובר. סתם, יעבור לך מעל הראש. כן? שעניינו של יום הוא חודש ניסן, הוא ראש לכל החודשים. אתה עכשיו מתחדש, אומרים לך, יש לך שנה חדשה, זה סוף השנה, זה שנה חדשה. עוד שבועיים, אנחנו בראש השנה, לא לשכוח. וראש לסדרי הרגלים, כל הרגלים. ואמרו חז"ל בירושלמי מגילה, בדין היה להקדים פרשת החודש לפרשת פרה. שהרי באחד בניסן הוקם המשכן, ובשני לניסן נשרפה הפרה. אז למה עשינו הפוך? ולמה קדמה פרשת פרה? לפי שהיא טהרתם של ישראל. זה מסוד שלמדנו. נכון שבעולם שלנו הרצף היה אומר, כמו שאמר צוריאל מקודם, ככה. אבל אנחנו עושים את הפוך. למה? כי אנחנו רוצים עכשיו קודם כל לחזור לחיים. ואז אנחנו יכולים להתחדש. פירוש התארה מטומאת מת כדי שלא יהיו נידחים לפסח שני. ונודע כי מילת אפר ומילת פרה, הנה מה שאמרתי לכם עכשיו בטקסט, הכל עניין אחד. פרה היא סוד פר דינים, כלומר 280 דינים, זה הסוד של הפרה, ובה אותיות מנצפח, האותיות הכפולות באלף בית. הכלליות נעשה פרה, אז זה נקרא פרה. פרה מה היא זה? פר דינים וחמש אותיות של דינים. כלומר, כל הפרה זה לקחת את כל הדינים הקיימים ולעשות מזה משהו. מה? ואז היא אדומה תמימה, בהיות הדינים הנזכרים מתמתקים בשורשם באימא העליונה, באימא הילה, סוד שם אהיה, זה השם של הסוד של הפרה, זה השם שמחפר, כן? זה השם אהיה. מתי אנחנו נופיע את השם הזה? מתי מופיע השם הזה? בראש חודש ניסן. בראש חודש ניסן, איזה שם הוויה מופיע? איזה שם מופיע? י' כ' ו' כ', אבל בשם אהיה איזה שם מופיע? הרי אין רק י' כ' ו' כ' בצירופים. זה אהיה. כלומר, בראש חודש ניסן יש לך עתיד, יש לך אופטימיות. מה זה אהיה? אני אהיה. אהיה אשר אהיה, אני עדיין פה, אני קיים, אני חי. זה מה שאומר משה רבנו בגאולה. למה הוא אומר את השם הזה, אהיה אשר אהיה? כלומר, יש אופטימיות, אל תדאגו, אתם יהודים, תמיד תצליחו, תמיד נהיה פה. בסוד החותם האוסף ומקבץ את כל ההי גבורות למקומם, זה קצת קבלה, לא רציתי יותר מדי, ושם מתבשמים ונמתקים. ונעשים בסוד גבורה אחת בבינה, דהיינו שהפכו חמשת הדינים לדין אחד בלבד. ומפרה נעשה אפר, מה שעשינו פה. דהיינו, א', פר. חזרנו, סיכמנו את הכל, לקחנו את כל הדינים, עשינו מנגנון אחד והחזרנו את זה לאלף. באלף אין כבר עולם של פירוט, אין כבר מוות, אין כבר פירוק החבילה, כלום, הכל נשאר באחדות, זה החיים. פרה אדומה היא המלכות, בסוד הגבורות, בסוד מנצפח, שעולה כמניין פר, ועוד ה' היא בסוד המיתוק הנעשה על ידי אלעזר, העומד בנצח דאבא. כלומר, איפה נמצא אלעזר הכהן? הוא כהן, נכון? אבל אבא שלו היה למעלה, בחוכמה. ולאט לאט הם יורדים בצד ימין. לכן הצד הימני בספירות זה נצח. נצח דאבא, שהוא מקור של החסד. ונאמר, ושחט אותה לפניו. מי שוחט אותה לפניו? שוחטים אותה לפני אלעזר, כמו שאמרנו מקודם. למדנו לפי רש"י, זר שוחט ואלעזר רואה. כך אומר רש"י. הדם הוא רמז לגבורות. מה זה הדם עכשיו? כששוחטים את הפרה, מה קורה? יוצא דם. מה זאת אומרת? יוצא דם? מה אכפת לי שיוצא דם? אני ממתק את הדין, אני מוציא את הדם, זהו. ואני, מה אני עושה אותו? יש מצווה? לחסות אותו, כיסוי הדם. כלומר, לא לתת לדם להתפזר, לא לתת לדינים להתפזר, אז אתה מכסה אותם. ובזמן שחיטת הפרה, ביציאת הגבורות לחוץ, בסוד היציאת הדם הייתה יכולת אחיזה לקליפות באותו זמן, זה היה סכנה. כשאתה מוציא את הדם, הם תופסים אותה. לכן, כדי למנוע זאת, היה צורך שיעמוד שם אלעזר, ובכוח החסד שלו, מה הוא עושה, אמרנו מקודם? מסתכל, יראה וישגיח שלא יתאחזו החיצונים. זאת הייתה הכוונה שלו. רק בראייה. ולכן אלעזר רואה, ראייה דווקא, להמשיך כוח מן הראייה העליונה, העומדת בחוכמה, שגם היא סוד העיניים, מקור החסד, וזה הכוח היה לו לאלעזר העומד באבא חוכמה. אחר כך כתיב, ולקח הכהן מדמה באצבעו. כי הדם הוא רמז לגבורות, לקיחת הדם באצבע הכהן, מה הוא עושה עם האצבע? כן? היה לוקח מהדם קצת, הייתה פעולה רוחנית של המשכת הארת החסדים, כלומר, החסד עכשיו זה האצבע, נכון? הוא כהן, הוא חסד. הוא תובל את האצבע שלו בתוך הדם, כלומר הכהן דרך האצבע שלו כמו יסוד, האצבע היא כמו יסוד, בתוך הגבורות וזה מבשם את הגבורה. כלומר, הכהן שהוא חסד מכניס את האצבע שלו שזה יסוד לתוך הדם שזה מידת הגבורה כדי למתק את הגבורות. וניתנות לנוקבה לצורך בניין פרצופה. ואנחנו צריכים את הדם הזה כדי לבנות את הפרצוף של המלכות, כי היא נבנית מהגבורות. לכן והיזה, הוא זורק את הדם, היזה אל נוכח פני אוהל מועד, שהיא המלכות שבע פעמים, כי בונה אותה בשבע מדרגות. וכיבס בגדיו הכהן, רוצה לומר, כי בהיות הצדיק מוכיח את העם, זה מה שאמרנו מקודם, אנחנו חוזרים על אותו עניין, כשהצדיק מוכיח את העם, כשהצדיק מתעסק עם העם, כן? מה קורה לו? מקרב עצמו עליהם ממש, לא ימלט ממה שנדבק בו מן הלכלוך ומן הסיר החון העולה מעוונותיהם. כלומר, הצדיק הוא מסכן, הוא תמיד מתעסק עם אנשים שחוטאים, והוא מקבל שפריצים. מה לעשות? אז הוא חוזר עם כל מיני דברים, הוא כל הזמן בעצם בא לתהר והוא יוצא קצת תמה. כי מי שמוציא זבל לשוק, אפילו יעשה כל תחבולות שבעולם, לא יועיל לו, שלא ידבק בו מעט מן הזבל. לכן צריך הצדיק קיבוס, וזה פירושו, כן, קיבוס, כמו זה, לא באיזה ספרדית, קיבוס, כן, קיבוס, כן, קיבוס. וזה פירושו לטהר תמאים ולטמא תהורים. זה סוד הפרה שהיא עושה בעצם שתי פעולות בבת אחת. כיוון שהצדיק אומר דברים קדושים, הוא בא, מלמד, אומר דברים לאנשים, מתאר בדיבוריו את התמאים, הרי הדיבור הוא חזק מאוד, הוא מנקה. אלא שבכך הוא גם יכול לטמא את התהורים, דהיינו את עצמו. כי הוא הולך למקום שאנשים מה לעשות, כן? זה אנשים, עמך ישראל. והנוגע באמת, שמדבר כאן על מי שמתחבר אל היצר הרע, כן? זה נקרא הנוגע באמת. הנקרא אבי אבות התומה, והרשעים ההולכים בעצתו של היצר הרע, הם אב התומה. לזה אמר הנוגע באמת, כל מי שנוגע בעצם בחיים שלו במוות, בתומעות, בכל מיני אבונות, היינו שהולך בעצת היצר הרע, או לכל נפש אדם, רוצה לומר שמתחבר אל אנשים רשעים ולומד ממעשיהם, בוודאי לומר כי אותם אנשים תימאו את שבע המידות הרומזות בפסוק, הרומזות בפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצר והעוד, וזהו ותבא שבעת ימים. מה קורה לו? הוא תמא שבעת ימים מסכן, כי הוא בעצם נגע בשבע מדרגות של תומה. והוא התחטא, רוצה לומר שיעשה תשובה בחרתה גמורה ויתאר שבע מידות הבניין אשר בו. זה היה רק קטע, כן, זה כל כך עמוס שאני רציתי לבנות את זה מצומצם, קצת ארוך יותר מהרגיל, אבל כדי שנבין שבעצם כל הפרה הזאת היא לא חיצונית לנו. זה לא איזה סיפור רחוק, זה בחיים שלנו, עלינו לבנות את המנגנון הזה בתוכנו, ולהחזור בחזרה למנגנון האלוהי הקדום, הראשון, חדש ימינו כקדם של פריה וריביה. פירו ורבו, זה העניין של הפרה. לחזור לשורש במנגנון שלנו זה נקרא תשובה עליונה שנקראת אימא. זה הפרה, זה האימא העליונה. לחזור לאימא שלנו, כלומר לחזור לשורש, למקור, לזהות הישראלית שלנו, שבמקור שם אנחנו נקיים, שם אין שום דבר אשר לא עלה עליה עול, שום אומה לא יכולה לשלוט עלינו, וכל הגלות זה בגלל ששלטו עלינו אומות, בגלל שירדנו מהמדרגה. וחזרתנו לארץ ישראל זה בגלל שאנחנו משתחררים מזה, ולכן אנחנו חוזרים לארץ החיים, כי זה סוד החיים. שבוע טוב.